הוא תקציב לא פשוט, והיא תוכנית כלכלית לא פשוטה. אנחנו נכנסנו לבור גרעוני מאוד גדול שמאיים על היציבות הכלכלית של המדינה, והייתה אצלנו באוצר החלטה נחושה לא להתעלם מזה, לפעול לכיסוי הגרעון הזה, ללכת ולהילחם איפה שקשה, כדי לצאת מזה מהר. מה שאנשים צריכים להבין, אנחנו נכנסנו לבור הזה בתקופה קצרה יחסית, אנחנו יכולים לצאת ממנו בתקופה קצרה יחסית, אם נעשה את הדברים הקשים והנכונים. זה צריך להיות מסלול מהיר החוצה, מפני שאנחנו מדינה שהיא כן בריאה מבחינה כלכלית, והיא מדינה שיש לה פוטנציאל, אז אם עושים את הדברים הקשים והנכונים עכשיו, אתה כזכור לכולם, היית במצב דומה, כמי שמכיר היטב את הביוגרפיה שלך, אני יודע שתמיד כשהיה לך האפשרות לבחור בין המעשה הנכון למעשה הפופולרי, בחרת במעשה הנכון. המטרה היא להוציא אותנו מהר מהבור שבו אנחנו נמצאים עכשיו, ולהחזיר את המשק למקום הראוי לו.
אני רוצה להגיד מילה אחת אישית. יכולת לבחור לך פרנסה יותר קלה, בזה אני בטוח. זה שמצאת מצב כזה קשה, ולא ברחת ממנו, מעורר בי כבוד. עצם העובדה שנכנסת, ראויה לציון. עכשיו אין חכם כבעל הניסיון, אומרים. אני נכנסתי למצב דומה ב-1984, כשהייתי ראש הממשלה, עם 450% אינפלציה. אמרו לי שזה סוף העולם, נגמר. חבריי דיברו על ליבי שלא ייכנס. ונכנסתי.
שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי בעונה השנייה של הפודקאסט ניהול וסכסוך, פודקאסט על תוכנית העיצוב. אני אסף יקיר.
ואני ארנון פלג.
מה שלומך ארנון?
תקשיב, אף פעם לא היה טוב יותר.
אנחנו סיימנו את הפרק הקודם בממשלת הליכוד של 77 ואז של 81, ובאמירה הכללית שהייתה המשכיות בהרבה מובנים, בכלכלה הפוליטית בישראל, במבנים הכלכליים ובמוקדי הכוח, עם כל מיני דברים שמתחילים לזוז. ונראה לי שמה שנעשה בפרק היום, זה להתמקד הרבה הרבה יותר במה הם הדברים האלה שמתחילים לזוז, ובעצם במשבר שמתפתח, הוא לא מתפתח החל מ-77, הוא מתחיל כבר השורשים שלו בשנות ה-70, אבל שבהחלט מחריף מאוד תחת ממשלות הליכוד של בגין, וזה כמובן משבר האינפלציה של שנות ה-80, שהוא כאילו ההצדקה, הסיבה, הרציונל, מאחורי תוכנית העיצוב שבא באופן נקודתי לפתור אותו.
כן, אולי אפילו לפני שאנחנו מתחילים, כאילו שווה להתחיל את הפרק הזה בכזה שאלה אקטואלית, ולהגיד האם יש היום אינפלציה בישראל? מה דעתך אסף?
אני בטוח שיש אינפלציה, גם כי זה טוב לשיווק שלנו בפודקאסט, וגם
בעצם ידענו עוד לפני שהתחלנו להקליט שהולכת להיות אינפלציה בישראל.
נכון, אבל אנחנו מקליטים את הפרק הזה באמצע ינואר, והוא יוצא באמצע פברואר, אז זה סיכוי טוב שכבר, אתה יודע, אנחנו על 500% אינפלציה, המשק קורס וכולי.
סיכוי טוב שהדבר הזה קרה בחודש האחרון.
אז אני חושב שבצד אחד יש, כאילו יש כמובן היבטים אקטואליים, אבל גם צריך לזכור שמין, אם אני לא טועה, ב-86 אחרי התוכנית, כלומר אחרי ההצלחה של התוכנית, האינפלציה ירדה ל-4%. ואם היום תהיה אינפלציה של 4% בישראל, אז כולם יהיו בהיסטריה. אז אני חושב שמקום שחשוב להתחיל בו, ואנחנו קצת התחלנו בו בפרק הראשון, הוא בשאלה מהי בדיוק אינפלציה, איך היא נוצרת ולמה היא גורמת. אנחנו עשינו ראיון מאוד ארוך, שמתמקד בעיקר בזה עם פרופסור יוסי זעירה. אני ממליץ לכולם להאזין לו בהמשך כשהוא ישתחרר, אבל בינתיים אנחנו נשלב את ההסברים שלו עם המעט שאנחנו יודעים להגיד ולהסביר על היווצרות של אינפלציה ועל מה המשמעות שלו.
אז מה זה אינפלציה? אינפלציה זה מצב שבו מצד אחד מחירי המוצרים, מחיר של סל המוצרים הולך ועולה, אבל מחיר הכסף הולך ויורד. כי ברגע שמחיר סל מוצרים עלה מ-10 שקלים ל-100 שקלים, עולה פי 10, זאת אומרת שהמחיר של שקל ירד מ-10 סל ל-100 סל. זאת אומרת, בעצם אינפלציה אפשר להסתכל עליה בשתי צורות. מצד אחד זה עליית המחירים של מוצרים בשקלים, והצד השני זה ירידת ערך הכסף במונחי מוצרים.
אז בעצם כל דיון על אינפלציה הוא חייב קודם כל כמובן להתחיל בדיון הרבה יותר עקרוני בשאלה מהו כסף. עכשיו, אני זה הנושא האהוב עליי בעולם, אבל אני לא עלה אתכם בזה עכשיו. אני כן אגיד שיש כמה פרקים בקריאת השכמה שבהם אני מדבר על זה קצת יותר, ואני מרתק לדעתי, אז שווה לכם ללכת ולהאזין. אבל כאילו כן צריך להגיד באופן כללי שכסף הוא הרי משאב לכאורה, אבל משאב שאין לו גבול, כי תמיד אפשר לייצר עוד ממנו, לפחות בעולם המודרני. עכשיו, כשהכסף בעצם לא צמוד לשום סחורה אמיתית, כמו שהוא היה פעם, כאילו אין לנו סטנדרט זהב או משהו כזה, אז בעצם כל מדינה יכולה להפיק כמה כסף שהיא רק רוצה. ויחד עם זאת, אנחנו כן שמים לב שלכסף כן יש איזשהו ערך מסוים. זאת אומרת, על פניו הוא אמור להיות שיקוף של סך כל השירותים והסחורות שמדינה מסוימת מייצרת. זאת אומרת, אם אני נמצא בישראל והכסף שאני משתמש בו הוא שקל, אז הערך של השקל הוא אמור להיות כאילו איכשהו כאילו שיקוף של כמות הסחורות והשירותים שישראל מייצרת. עכשיו המנגנון האמיתי, בגלל כאילו שזה מושפע מכל מיני סחר בינלאומי וכאלה, הוא מנגנון הרבה יותר מורכב, ולא כולם מבינים אותו בעידן המודרני, ולא כולם מבינו אותו מעולם. זה למה הכלכלנים גדולים וחשובים ממני, כמו קיינס למשל, כשתבו ספרים שלמים בניסיון להבין מהו כסף. אבל שתי תופעות כאילו שהם שמו לב אליהם די מהר, נקראות אינפלציה ודיפלציה. אינפלציה מהמילה to inflate, לנפח, ודיפלציה, שזה ההפך, אני לא יודע איזה מילה זה מגיע. דיפלייט, אני מניח.
כן,
to deflate. עכשיו, מה זה to inflate? inflate כמו בלון, כלומר, החומר של הבלון, הגומי שממנו עשוי, לא משתנה, אבל הגודל שלו הולך ועולה, כאילו, ומה שנכנס פנימה הוא כמובן אוויר. מה בעצם המילה הזאת באה לייצג? מצב שבו השירותים והסחורות הם אותם שירותים וסחורות, אבל כמות הכסף שהם עולים לנו הולכת ועולה. עכשיו, זה בעצם יכול להיגרם כאחד משני דברים. או שיש עלייה, ושימו לב, זו צריכה להיות עלייה מתמדת וקבועה בהרבה שירותים וסחורות. זאת אומרת, זה לא מספיק שרק מחירי הדיור למשל יעלו כדי להגיד שיש אינפלציה, כי זה יכול להיות נגיד איזשהו בלון באופן אירוני, לדוגמה שנתתי קודם, נקרא בלון נבואה, אלא שכל המחירים עולים, אוקיי? זה דבר, צריך להיות דבר אחד, ושהם עולים בצורה קבועה, ושהם לא משתפרים. זאת אומרת, זה אותו שירות, זאת אותה עגבנייה ששילמתי עליה אתמול 10 שקלים, אז היום אני מלא 20 שקלים. עכשיו, זה יכול להיגרם בגלל כאילו משני צדדים של המשוואה, או שמכל מיני סיבות הרבה מחירים מתחילים לעלות. נגיד, סתם בדוגמה, הממשלה הטילה עכשיו מס על כל החשמל, ועכשיו פשוט עולה יותר כסף לייצר כמעט הכל. ואז כל המחירים עולים בכזה כמה אחוזים, בגלל שעלו מחירי החשמל. אז אפשר להגיד שיש פה איזושהי אינפלציה. והדרך השנייה שבה זה יכול לקרות, זה אם הערך של הכסף עצמו יורד. למה שהערך ירד? כי נניח המדינה הדפיסה לאחרונה המון 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 שקלים, ועכשיו יש הרבה יותר שקלים ממה שהיה, ולכן כל שקל כשלעצמו שווה קצת פחות. אהבת את ההסבר שלי על אינפלציה עד כה?
אני חושב שכן, אני רק רוצה לשאול, גם כדי שאני אבין יותר טוב וגם בשביל המאזינים, בשני המקרים בעצם הערך של השקל יורד, נכון? כלומר בסוף, נכון. נקודת הסוף של אינפלציה זה שהכסף שיש לי, אותם 100 שקלים שהיו לי אתמול, עכשיו יכולים לקנות פחות.
נכון. עכשיו, צריך לשים לב פה כאילו לכמה דברים מעניינים. אינפלציה קורית בדרך כלל, כאשר, זאת אומרת, כאילו כל מיני דברים יכולים להביא לאינפלציה, אבל היא כמעט תמיד נגרמת בגלל איזשהו שינוי במדיניות של הממשלה. אוקיי? זאת אומרת, אם בשלב מסוים הממשלה נגיד הרחיבה מאוד את הפעילות שלה, והיא משקיעה עכשיו המון המון כסף במשק ובציבור, ובעיקר יש לומר בדברים צבאיים, כמעט תמיד הדבר הזה יהיה מלווה באינפלציה. זה כאילו הממשלה עושה פה איזשהו מהלך שמנפח את המשק באופן מלאכותי. ואז, כאילו, אני חושב שאפשר להיכנס פה לדיון מאוד מאוד מעניין, מתי השקעות ממשלתיות מסיביות לא יוצרות אינפלציה, ומתי הן כן יוצרות אינפלציה, ולא יודע, רמז לפחות לדעתי, כשההשקעות האלה הן, לא יודע, הגיוניות וצמודות לדברים שהציבור צריך וזקוק להם בדרך כלל, אז המצב יהיה קצת יותר טוב. ואם הממשלה סתם זורקת כסף, למשל, על כיבוש של המון המון שטחים למשל. שלא היו לקודם, לדוגמה. עכשיו, כל זה לא כדי להגיד איזושהי אמירה נורמטיבית על האם אנחנו בעד או נגד הכיבוש, אלא בסך הכל כאילו כדי לומר שיש התערבויות שונות של הממשלה במשק יכולות ליצור אפקטים שונים.
נכון, למען הסר ספק אנחנו גם כן נגד הכיבוש.
נכון.
למי שהצטרפו אלינו רק עכשיו. נראה לי שצריך בנקודה הזאת גם להגיד ש... מתמקדים הרבה פעמים באמת בהשלכות הרעות של אינפלציה, ואנחנו נרחיב על, על ההשפעות הקשות שעולה על החברה הישראלית, אבל לא כולם מפסידים מאינפלציה, ובטח שלא כולם מפסידים במידה שווה. ופה צריך אולי, יודע, להתעכב על מושג שנקרא מס אינפלציה, או על האופן שבו המדינה משתמשת באינפלציה, כדי לא בדיוק למסות, אבל לעשות דבר מאוד מאוד דומה, לאיזה מין סוג של מיסוי רגרסיבי. למה אני מתכוון? קודם כל, למה המדינה מרוויחה מאינפלציה? מדינה, החובות שלהם בדרך כלל בשקלים. באותה תקופה גם שקלים שאינם צמודים למדד, כלומר שלא עולים כשהמדד עולה או כשהאינפלציה עולה. מה שזה אומר זה שבעצם המדינה יכולה להוציא ולהוציא כסף, לקחת עוד חובות, מתוך ידיעה כמעט ודאית, מכיוון שהיא מחוללת את האינפלציה, שבשנה הבאה החוב הזה כבר יהיה חסר משמעות. כלומר, אם מדינה לקחה חוב של 5 מיליון שקלים כדי לבנות כביש, למשל, או לנהל כיבוש, ואת החוב הזה היא צריכה להחזיר בשנה הבאה. בשנה הבאה, אותם 5 מיליון שקלים, אפשר לקנות איתם 5 עגבניות במקולת, אז מן הסתם, המדינה עשתה פה רווח די משמעותי, שלא נדבר על הדפסת הכסף, שבעזרת היא מממנת את כל זה. עכשיו, בצד השני של המשוואה הזאת, יש אנשים שמפסידים המון מהאינפלציה. למשל, מי שרוב ההכנסה שלו נמצאת בכסף מזומן, קיימת בכסף מזומן. אנשים פחות עשירים, שאין להם הרבה נכסים. אני חושב שדוגמה טובה פה לאופן הרגרסיבי של המס הזה, היא להשוות בין, נגיד, אנשים שסוחרים דירה, לבין אנשים שהם בעלים של דירה, או שאפילו לקחו משכנתה על דירה. מי שסוחר דירה, בדרך כלל מדובר באנשים שנגיד כמוני וכמוך, שההכנסה שלהם יחסית נמוכה, שאין להם הרבה הון והחזקות, ורוב הכסף שלהם נמצא בצורה של כסף, כלומר, הם משלמים במקולת, בסופר, חשבונות, שכירות וכו', ולכן הכסף הזה מאוד מאוד פגיע לירידה בערכו. לעומתם, אנשים שיש להם בית, ערך הבית שלהם אומנם יכול להישחק, אבל אין סיבה אמיתית שישחק, כלומר, המחיר שלו עולה פשוט, וכך הם גם יכולים לקבל יותר כסף על הבית. ועוד יותר טוב מזה, אם הם לקחו משכנתה על הבית שלא הייתה צמודה למדד, וכך רוב המשכנתאות, למשל בישראל, היו בנויות בשנות ה-70 וה-80, הם יכולים להחזיר את המשכנתה לפעמים תוך כמה חודשים, בעצם להיות בעלים של נכס ממשי ומשמעותי במציאות, שכמו שאנחנו יודעים, מחירו ימשיך לעלות עד 2022, בהשקעה מאוד מאוד נמוכה. באופן הזה, אינפלציה היא כאילו גם מצד אחד יכולה מאוד לעזור למדינה, ברמות מסוימות, ומצד שני, היא פוגעת במידה כזו או אחרת בכולם, אבל בהחלט פוגעת הרבה יותר במי שיש לו פחות, ופוגעת פחות במי שיש לו יותר.
נכון. שוב, עכשיו צריך להגיד פה שאינפלציה היא כאילו התמונת מראה של מה שאנחנו קוראים שפל או מיתון. אוקיי? כי באופן עקרוני, בדיוק בגלל הסיבות שאתה תיארת, אם יש לי עכשיו הרבה כסף כאילו נזיל, מה שנקרא כסף מזומן, ואני לא רוצה שהערך שלו יובד בזמן שיש אינפלציה, אני כנראה אלך ואקנה איתו דברים. והקנייה של, כאילו, וזה שאני הולך וקונה דברים איתו, זה כאילו גורם לעסקים, להעסיק יותר עובדים, לפתוח יותר קווי ייצור, כאילו הכלכלה תכניס את עצמה לאיזשהו מצב של אוברדרייב, ואז זה יבלע, אמור לבלוע את כל הכסף העודף. התמונת המראה של זה זה מיתון, כאילו מצב שבו אנשים לא קונים, כאילו לא קונים, ואז יש פחות כזה, כאילו בקצור יש פחות עובדים ופחות קווי ייצור, וכאילו אחת הגדולות של קיינס, כאילו בתור כלכלן, זה היה כאילו לבוא ולהגיד, להתערב בדברים האלה באופן יזום, זאת אומרת בזמנים של שפל ומיתון, בואו, כאילו דווקא המדינה צריכה להגדיל את הביקושים שלה ולהגדיל את כמות הכסף במשק כדי לעורר אותו, כאילו, כדי לעורר אותו לחיים, ולעומת זאת כשהוא נכנס למצב של אינפלציה, אז המדינה רוצה להתערב בצורה הפוכה, לבלוע ולשאוב חלק מהכסף במשק כדי להאט את הכלכלה. עכשיו בעיקרון שני המצבים הכלכליים האלה הם אמורים להיות מצבים כלכליים סותרים, אוקיי? כאילו לא יכול להיות מיתון בזמן שיש אינפלציה, כי לכאורה מדובר על הפכים, וזה מה שקיינס טען לפחות מרבית החיים שלו. אבל בשנות ה-70, כל מיני תהליכים כלכליים במשק, שאנחנו לא ניכנס אליהם יותר מדי, אולי נסביר אותם לקצה המזלג, גורמים לכך שבפועל אנחנו יכולים לראות גם בעולם, וגם קצת בארץ, מצבים שבהם יש אינפלציה, אבל גם כאילו המשק לא צומח. אני לא אגיד בדיוק מיתון, אבל כן יש, עלולה להיות הבדלה, וכן עלול להיות כאילו מצב שהמשק כאילו באיזשהו כיפאון, או stagnation באנגלית, וככה נולד המושג stagflation. עכשיו, שוב, אני באמת לא רוצה להיכנס כאילו לעומק לכל הסיבות שזה קורה, אבל כאילו רק ממש על קצה המזלג, בעיקרון, נגיד, אם אנחנו נמצאים במצב שבו במשק להרבה מהעובדים יש כבר חוזים עם המעסיקים, חוזים עם הממשלה, חוזים עם מי שמשלם להם את הכסף, והם חושבים שהאינפלציה הולכת להימשך, אז הם כבר ידאגו שהחוזים שלהם יהיו מוצמדים לאינפלציה שנים קדימה. זאת אומרת, לא מוצמדים, אלא שכל שנה תהיה להם איזושהי תוספת שכר בשווי שבו הם חושבים שהכסף שלהם הולך להישחק. ואז כאילו נוצר מצב שמצד אחד המדינה יכולה לנסות להתערב בצורה קיינסיאנית משהו, וכאילו להוריד את הביקושים שלה, לנסות לצמצם כאילו את כמות הכסף במשק כדי להוריד את האינפלציה, אבל מצד שני היא כבר מחויבת לחוזים האלה עם העובדים. ואז בלית ברירה היא כאילו ממשיכה להציף את השוק בכסף. והדבר הזה, כאילו מצב שבו יש אינפלציה, אבל כאילו המשק נמצא באיזשהו כיפאון, זה נקרא סטגפלציה, ועל הדבר הזה בעיקרון מילטון פרידמן עולה לגדולה בשנות ה-70. זאת אומרת, כי הוא מצליח להסביר את התופעה הזאת, ובאופן שמתכתב עם האידיאולוגיה שהוא מוביל, גם להאשים אותה על העבודה המאורגנת.
Israel has been following what has been largely policy moving towards socialism. It's much farther along that road than we are. The ideology of the leaders of Israel from the earliest stages was fundamentally socialist. A labor organization called Histadrut is both the largest labor organization and the largest industrial organization in Israel. And the thing that is absolutely fascinating is the extent to which you have complete disillusionment among the people of Israel with this approach and this policy. The Begin government was elected. You call it a conservative government. I don't call it a conservative government. It isn't a conservative government. I'm not a conservative. A conservative is somebody who wants to keep things the way they are. Mr. Begin wants to change things. I want to change things. Mr. Begin is a liberal in the true sense of the word. I'm a liberal in the true sense of the word.
עכשיו, החיבור של התיאוריה הזו לישראל, הוא כמובן ניתן לעשות אותו, אבל הוא לא ישיר. פרידמן כותב בתנאים של ארצות הברית, ובארצות הברית באמת יש מיתון אמיתי בשנות ה-70, שמלווה באבטלה, שאלו שני דברים שלא קורים בישראל. כמו שדיברנו, המדיניות של הליכוד מדברת דווקא על הרחבה מסוימת, על לסייע לעם וכו', ואנחנו לא רואים פה מציאות של מיתון. מה שכן, התיאוריה הכלכלית השונה שפרידמן מציע והפתרונות החדשים שלו בהחלט עושים את דרכם, גם מקבלים הרבה מאוד, אתם יודעים, יוקרה אינטלקטואלית בשדה הכלכלי, גם מאומצים בהתלהבות על ידי הממשלה האמריקאית, וגם עושים את דרכם לישראל בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא עם פרידמן עצמו, שמגיע לייעץ באופן רשמי לממשלת בגין, כשסגנו של ארליך היה שר האוצר, יחזקאל פלומין, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, הוא הסביר שהליכוד בא להכריז על פרידמן כיועץ כלכלי לממשלה, כי, זה ציטוט, אנחנו מודעים לכך שהפילוסופיה של פרידמן דוגלת בשוק חופשי קיצוני, בחרנו בו כדי ליצור זיהוי בין השאיפה של הליכוד לבצע ליברליזציה לכלכלת ישראל, לבין היוקרה של שמו של פרידמן. היינו צריכים לבחור מישהו שמייצג סיבוב של 180 מעלות, לעומת המסלול הכלכלי הנוכחי של ישראל, בתקווה שבסופו של דבר נמצא את עצמנו איפשהו באמצע. פרידמן הסביר את התפקיד בזה שאנשים ממנים ליועץ את מי שהם רוצים שיגיד להם את מה שהם רוצים לשמוע. ופרידמן צודק, הוא לא היה איש טיפש, כלומר, הליכוד, בזה שהוא מתחיל לדחוף לכיוון ליברליזציה, כבר מכניס אל תוך הממשלה דעות הרבה יותר קיצוניות, אבל גם בשדה הכלכלני, גם בתוך משרד האוצר, אבל גם באקדמיה, אנחנו מגיעים למצב בשנות ה-70, שהתלמידים של פרידמן, אנשים כמו דן פטנקין, ואחריו תלמידיו, ברונו ודמויות אחרות שהן מאוד מאוד מרכזיות בעברה של תוכנית העיצוב, הן כולן ברמות כאלה ואחרות תלמידים של פרידמן ושל התיאוריה המוניטרית החדשה שלו, והפתרונות שהם מציעים הם שואבים מזה. עכשיו, יש כמובן, אתה יודע, איזה סקאלה בין הקיצוניים שבקיצוניים לבין אנשים שמנסים לתקן את המערכת הקיימת בעזרת הרעיונות של פרידמן, אבל אין ספק שהקונצנזוס הכלכלי בתקופה הזאת היא כבר זז מאוד מאוד מאוד, והוא זז למקום שבו, לא יודע, הדעה המורכבת נגיד שאתה הצגת על אינפלציה שיכולה לפעמים להיות טובה, לפעמים להיות פחות טובה, נראה לי, תקן אותי אם אני טועה, אצל פרידמן אינפלציה היא תמיד תמיד רעה, אין איך לסובב את זה.
כן, זה לא רק שאצל פרידמן, כאילו, אני אפילו אגיד יותר מזה, כשאני למדתי כלכלה לפני כמה שנים, אז כאילו זה היה כל כך ברור שאינפלציה זו תופעה שלילית, ש... לימדו אותנו אפילו לדעתי בצורה לא נכונה, שכמעט תמיד אינפלציה מקושרת עם התרסקות פוליטית ונפילה של ממשלות ועלייה של משטרים פשיסטיים. עכשיו, זה א' לא נכון, כלומר יכול להיות שיש מקרים מסוימים כאלה בהיסטוריה, אבל בדרך כלל דווקא מיתון ושפל, אם אני לא טועה, יותר קשורים לעלייה של משטרים פשיסטיים, אבל זה לא הדיון פה. אלא באמת כאילו צריך להסתכל על אינפלציה בתור תופעה כלכלית שתמיד יש לה מרוויחים ומפסידים, כמו לכל תופעה כלכלית. אם למשל אני חי במדינה כמו ארצות הברית וקוריאה, שבה אני באופן תמידי חי בחובות, אז אינפלציה יכולה להיות בשבילי דבר נהדר, ולעומת זאת אם אני חי במדינה כמו בישראל בשנות ה-70, שבה אני נגיד סתם בן אדם עובד שמרבית הכסף שלו מן הסתם מוחזק בפיקדון עובר ושב בבנק, אז אינפלציה יכולה להיות בשבילי דבר מאוד הרסני. ומה שחשוב זה כאילו באמת ההסתכלות שלנו על התופעה הזאת בתור, באופן, אוקיי, זה משתמש פה במשחק מאוד חכם, כאילו של מטאפורות, מטבע שיש לו שני צדדים, הבנת? כזה. יפה. אבל כאילו, אינפלציה בישראל עד היום היא ממש, כאילו, היא דמון פוליטי, כאילו לפחות בעולם הכלכלי, והשינוי פרדיגמה הזה, כאילו, אמרת יפה שהוא באמת מתחיל בשנות ה-70, בגלל כל מיני מהלכים שקורים בשדה הכלכלי הבינלאומי, ואולי כאילו יש גם לומר שזה יותר, שזה קשור מאוד גם כאילו להתרסקות של הפרדיגמה הקיינסיאנית. כלומר, כאילו שאם עד אז קיינס וכל מה שהוא כתב היה קדוש, אז בשנות ה-70 חלק מהתיאוריות שלו מתחילות להתערער, וההתערערות הזאת יוצרת וקום בעולם הכלכלה, והווקום מחפש משהו שיכנס אליו. ופרידמן היה שם במקום הנכון ובזמן הנכון.
בשביל להבין יותר טוב את השינוי הזה, דיברנו עם דוקטור ריקי שיב, שכתבה את הדוקטורט שלה על תפקידם של הכלכלנים בעברת תוכנית העיצוב.
אפשר לראות שתי גישות. הגישה של הכלכלנים מהאוניברסיטה העברית, הם כולם התחנכו פחות או יותר גם על ידי תלמידיו של קיינס, ובאוניברסיטת תל אביב, שרק החוג לכלכלה הוא מאוד צעיר, לדעתי הוא נוסף רק תחילת שנות ה-70 בתל אביב, הכלכלנים בעיקר מגיעים משיקגו, כלומר הם תלמידים של מילטון פרידמן, ופה בסוף שנות ה-70 אנחנו מרגישים מאבק בין פרדיגמות, ממש מלחמות בין העברית ותל אביב, הפרדיגמה שמציע מילטון פרידמן, שאומר כמות הכסף במשק, היא זאת שאחראית על האינפלציה הגבוהה, נצמצם את כמות הכסף במשק, אם על ידי העלאת ריבית וספיגת כסף, וגם צמצום הוצאות הממשלה, שהממשלה תפסיק להדפיס כסף, כי באותה תקופה הממשלות התפיסו כסף, זה היה משטר של מדיניות תקציבית דומיננטית, הממשלות לממן את התקציב שלהם התפיסו כסף, הממשלה תפסיק להדפיס כסף, הבנק המרכזי קצת יעלה את הריבית, נכון שבהתחלה תהיה אבטלה, אבל קודם כל ירדו המחירים, חוזה השכר לעתיד לא יהיו בסכומים גבוהים מדי, כי הציפיות לאינפלציה יקטנו, ופה יבוא הפתרון לאינפלציה.
נראה לי שכיסינו מספיק טוב את הצד התיאורטי, ואנחנו מקווים שלא איבדנו אתכם ב-15 דקות האלה, ושווה להתחיל לשאול שאלות על המקרה הישראלי עצמו. כלומר, כל הדיבור הזה על אינפלציה הוא טוב ויפה, אבל נראה לי השאלות שעולות ממנו הן א', איך נוצרת אינפלציה, וב', שזה לא פחות חשוב, איך מנסים לטפל או לתקן את האינפלציה, או איך מתייחסים אליה. ובשביל זה צריך להיכנס טיפה יותר לעומק למה שקורה פה בתחילת שנות ה-80. הישראלי, כמו בכל אחת מהמדינות האחרות שלא תיארת אותן בפרוטרוט, אבל שאפשר לומר, פה הייתה אינפלציה ושם הייתה אינפלציה, זה תמיד גם ההקשרים הבינלאומיים, כלומר הביטול של הסכמים מסוימים, הניוד של מטבעות, אבל זה גם בחירות שהממשלות עושות, והאופן שבו הן מנהלות את הכלכלה. כמו שקצת אמרנו קודם, לפעמים הממשלה עושה את זה ממש בכוונה, כדי לשרת כל מיני מטרות שיש לה. אחת המטרות האלה, לפחות בישראל, המטרה מאוד מאוד מרכזית, היא הגדלת הוצאות הביטחון. עכשיו, כולנו חיים בישראל ומכירים את איך קוראים לזה, שיח הכללי על תקציב הביטחון. אבל כדי לתת קצת פרופורציה, צריך להגיד שתקציב הביטחון היום בישראל הוא הנמוך ביותר שהוא היה אי פעם. כלומר, נומינלית, מבחינת מספרים, הוא אולי הכי גבוה, אבל כאחוז מהתוצר ואפילו כאחוז מהתקציב, תקציב הביטחון מאוד מאוד נמוך בהשוואה לעצמנו, בהשוואה בינלאומית, כמובן שעדיין תקציב הביטחון הישראלי מאוד מאוד גבוה, כי רוב המדינות לא כובשו אותם אחר באופן קבוע, וצריכות להגן על הגבולות שלהן מפני ההשלכות של המדיניות הזו. בקום המדינה, תקציב הביטחון גבוה, אבל לא בשמיים, כמו שאולי הייתם מדמיינים. בעלייה הגדולה באמת קורית דווקא אחרי 67, וההחרפה של הסכסוך עם מדינות ערב ועם הפלסטינים, כלומר בעשור הזה, שבין 67 ועד חתימת ההסכם עם מצרים ב-79, יש התנפחות די אדירה של תקציב הביטחון, ואת ההתנפחות הזאת צריך לממן איכשהו. הכסף הוא בעיקר כסף על שירות מילואים, על קניית ציוד וכל מיני דברים כאלה, מין מרוץ חימוש כזה שאנחנו נמצאים בו מול מדינות אחרות באזור, וכמובן גם ההשלכות של השיטור והמשטור של השטחים, למרות שצריך לשים פה סוגריים, של לנהל כיבוש הרבה הרבה יותר זול מלנהל מלחמה.
כן, עכשיו בהקשר דומה אבל חיובי יותר, אז באותה תקופה פחות או יותר, בעקבות בין היתר מחאות של קבוצות כמו הפנתרים השחורים וקבוצות נוספות בתוך ה... אני הולך לכנות את זה השמאל הישראלי של אותה תקופה, למרות שזה לא הגדרה מדויקת.
אז... פרגענו.
כן. פרגנו לעצמנו בעיקר. אז יש סדרה של חוקי רווחה שכאילו שמגיעים לכדי יישום, ובעצם מערכות החינוך, הרווחה, הבריאות בישראל מתרחבות. בנוסף לזה יש גם הרחבה כאילו די משמעותית של קצבאות הילדים ושל סובסידיות, והמדינה מוציאה לא מעט כסף כדי נגיד לסבסד כל מיני מוצרי מזון, לחם, סוכר, שמן, עוף, ביצים, כל הדברים אני מניח שגם קשורים לייצור מקומי בישראל. והדבר הזה הוא גם מעלה מאוד את תקציב המדינה. שוב, אני חושב שהוצאה חיובית וראויה, אבל אין ספק שבסך הכל אנחנו מסתכלים פה על מצב של גידול משמעותי.
נכון, אני אגיד שלפחות לפי יוסי זעירה, הטענה, נציג את הטענה ואז נתקוף אותה, יש טענה בימין בגדול, שההתרחבות הזאת של מנגנוני הרווחה ושל ההוצאה הממשלתית, ההתנהלות הבלתי אחראית של הממשלה, היא זו שהובילה לאינפלציה, ובמידה מסוימת יש בזה אמת. אבל ההתרחבות בשירותי הרווחה, למרות שהייתה חשובה ומשמעותית לחלק מהאזרחים, היא לא הייתה משמעותית במובן של בגלל הדבר הספציפי הזה, עכשיו האינפלציה משתגעת. אותו קנה לגבי הסובסידיות לצרכנים, כלומר, הסבסוד של מוצרי מזון למשל הוא כמובן מניע אינפלציה, למה הוא מניע אינפלציה? כי הממשלה נגיד מממנת חצי ממחיר הסוכר, מסתם זורק, וכשמחיר הסוכר עולה ועולה ועולה ועולה, אז ההתחייבות של הממשלה לסבסוד עולה גם כן, וזה מייצר איזה סחרחורת כזו. אבל כמו שהממשלה מסבסדת מוצרי מזון, היא מסבסדת גם מפעלים, היא מסבסדת כל מיני מוסדות, והסבסודים האלה הם הרבה יותר משמעותיים. ואחד הדברים האלה, שהוא אולי, לא יודע אם המשמעותי ביותר, אבל אחד הדברים המשמעותיים, ובהחלט אחד הדברים המעניינים שמניעים את האינפלציה בישראל, הוא משבר מניות הבנקים. משבר מניות הבנקים, יש בו משהו מאוד נגיד שלם בסיפור שהוא מספר, כי זה מין סיטואציה שבה הממשלה מעורבת במשק, כמו עם סובסידיות או כמו עם תקציב הביטחון, אבל העירוב שלה במשק הוא מין חלקי ו... כאילו גם מושחת, למרות שאני לא כזה אוהב להשתמש במילה הזאת, ומשבר מניות הבנקים די מכניס את המשבר הקטן שנכנסנו אליו כבר בסוף ה-70, תחילה שנות ה-80, לסחרחורת מטורפת. מה הם מניות הבנקים? קודם כל, יש בישראל מעט מאוד הון. אמרנו את זה כבר בהתחלה, בגלל שיש יחסית מעט הון, בכלל נשענים ברמה כזו או אחרת על חברת העובדים, על ההסתדרות, ועל השקעות ציבוריות די מסיביות. אבל לאורך שנות ה-70, המדינה רוצה לבנות שוק הון. היא מעוניינת בשוק הזה, והיא מעוניינת שהבנקים יממנו את הפעילות שלה. כלומר, שיהיו בנקים פרטיים שיוכלו לקנות אגרות חוב ממשלתיות, ולתת הלוואות למדינה, כדי שהמדינה תבנה כבישים, תעשה פיתוח, מה שהיא לא רוצה. היא גם רוצה שהאזרחים ישקיעו בבנקים האלה, כדי שלבנקים יהיה כסף, ושהבנקים יהיו חזקים ויציבים. והבנקים שייכים במידה כזו או אחרת לממשלה בהרבה מובנים, כלומר הם לא שייכים למדינה, אבל נגיד בנק הפועלים נמצא אצל חברת העובדים, ובנק דיסקונט אצל משפחות שקשורות לממשלת ישראל, ובנקים אחרים אצל מפלגות אחרות, כלומר יש איזו מערכת מאוד מאוד מעורבבת, ששוב, כמו שניסינו להדגיש מאוד בפרק הקודם, היא אינה סוציאליסטית, אבל היא כן מתוכננת ומאוד מתווכת. וכדי לדאוג שהמערכת הזאת תמשיך להתקיים, כלומר, שלבנקים תמיד יהיה כסף לקנות עוד אגח של הממשלה, ושהבנקים יוכלו להמשיך להתרחב ולגדול ולעשות סקטור פיננסי אמיתי, הבנקים עושים מה שנקרא ויסות מניות. מה זה ויסות מניות?
אתם ודאי שואלים.
כן. מה זה ויסות מניות ולמה לעשות את זה? אז קודם כל, וזו עצה פיננסית עכשיו, אני מאוד ממליץ לכם לווסת את המניות שלכם. אם יש לכם מניות ואתם מסוגלים לווסת אותם, זה מאוד טוב לכם, זה רע למשקיעים, אבל זה טוב לכם. למה זה טוב לווסת מניות, לפחות בשביל הבנקים? ויסות מניה הוא שליטה מלאכותית בערך המניה. מניות בדרך כלל אמורות לייצג איזשהו ערך שיש לבנק באמת. כלומר, אם אני קונה מניה של הבנק ב-100 שקלים, זה כי אני חושב שהאחד חלקי X הזה שהמניה שווה, שווה כרגע 100 שקלים, ואני מקווה, למרות שזאת תקווה שאי אפשר אף פעם להיות בטוחים בה, שבעוד שנה המניה תעלה 150 שקלים ואני אוכל למכור אותה ברווח או לקבל דיווידנד. כשמבסטים מניה, נגיד מייצרים עלייה מלאכותית בערך של המניה. מה זה אומר? זה אומר שהבנקים למשל קונים מניות אחד מהשני כדי להציר ביקוש מזויף למניות שלהם. בנק פועלים יקנה מניות של בנק דיסקונט ובנק דיסקונט יקנה מניות של בנק פועלים באותו סכום ככה שאף אחד לא מפסיד. ושניהם מרוויחים מעליית ערך המניות. זאת דרך אחת, מאוד ברור שהיא לא חוקית, אבל היא הייתה מאוד מאוד נפוצה בשנות ה-80. דרך אחרת, לא פחות, לפחות, לא יודע, היום לא חוקית, היא להקים חברות בת, נגיד של בנק דיסקונט, שמה שהן עושות זה לקנות מניות של בנק דיסקונט. משתמשות בקופות הגמל של עובדי הסתדרות למשל, לוקחות את הכסף הזה, קונות מניות של הבנק, מנפחות את המניה עוד יותר, וכך נראה כאילו המניה עולה ועולה ועולה כל הזמן. עכשיו, הוויסות היה כל כך גלוי וכל כך ברור ומובן לכולם, כתבו עליו בעיתונות וכולי, זה לא היה איזה סוד גדול. אבל לא כולם ידעו מה ההיקף שלו. וההיקף של הוויסות היה כזה שהפך את מניות הבנקים לבעצם המכשיר הפיננסי המרכזי בישראל. כלומר, לרוב הישראלים שמושקעים בבורסה, שהם עדיין לא רוב הישראלים, אבל לא מעט אנשים, היו מניות בנקים, ו-90% מהמסחר בבורסה היה אך ורק במניות של הבנקים.
שזה כאילו, טוב, זה קשה להסביר כמה המצב הזה הוא בעצם הזוי, אבל יש לומר שזה באמת הזוי מנקודת מבט של 2022. זאת אומרת, זה לא היה עד כדי כך הזוי כאילו בראייה של שנות ה-70.
נכון, זה לא היה עד כדי כך הזוי, אבל אחת הסיבות שזה לא היה עד כדי כך הזוי, זה שהמערכת הזאת הצליחה להמשיך לקיים את עצמה. עכשיו, ברור למה זה כשלעצמו איזשהו מנוע של אינפלציה, כי זו בעצם דרך לייצר כסף, כלומר, הבועה הזו, שנכנסת אל תוך מניות הבנקים שאין בתוכן ערך אמיתי, מאפשרת לממשלה שוב להגדיל את הוצאותיה, דרך מכירת אגרות חוב לבנקים כביטחונות, אל מול ערך שלא באמת קיים. כלומר, כבר על ההוצאות הקודמות שדיברנו, הממשלה, לפחות לפי יוסי זעירה, לוקחת 2/3 בחובות, ו-1/3 בהדפסת כסף. כלומר, הממשלה עוסקת בהדפסת כסף ייעודית, בשביל לפתור את הבעיות הפיננסיות שלה, אבל גם החובות שלה, חלקם נובעים מהסתמכות על בועה, על ערך שאין מאחוריו שום דבר.
כן, עכשיו פה אנחנו נכנסים גם לוויכוח עתיק יומין, כאילו בין כלכלנים יותר שמאלנים ויותר ימנים, של כאילו, לא משנה, גם כלכלנים כמו יוסי זעירה לצורך העניין, שאנחנו בסך הכל מעריכים אותו, הוא יטען בתוקף שרק הממשלה יכולה ליצור כסף יש מאין, והבנקים לא יכולים לעשות את זה. על הנקודה הזאת בעיקרון אנחנו חלוקים, כי הבנקים כן יכולים לעשות את זה, זאת האמת. זאת אומרת, הם עושים את זה כל הזמן. זה נכון שהם כאילו לא יוצרים כסף בדיוק, אלא משתמשים בכל מיני תעלולים פיננסיים בדיוק כמו שהם עשו בהרצת המניות, ואז הדברים האלה מתגלגלים למשבר. אבל אם אנחנו עוסקים באמת, באמת, במה יוצר את האינפלציה בישראל, אי אפשר לקחת את הפרשייה הזאת וכאילו לתאר אותה במנותק. היא חלק בלתי נפרד מה שנקרא הסערה המושלמת הזאת של סיבות שתיארנו לכם עכשיו, שיוצרת את משבר האינפלציה.
אני חושב כאילו הוויכוח קודם כמו מונח, אני לא כלכלן, אז הוא פחות מעניין אותי, אבל פה אפילו קשה לומר שזה הבנקים יוצרים ולא המדינה, ולא בגלל שהמערכת הזו כל כך מעורבבת בשלב הזה. כלומר, לא ברור כמה הבנקים הם מכשיר של המדינה, וכמה הבנקים הם שחקנים עצמאיים, ונראה לפחות ממה שאני קראתי על הנושא, ששני הדברים נכונים. כלומר, שיש פה איזה מין פגישה של אינטרסים, של המנהלים של הבנק, ברור, יש אינטרס בניפוח של הבנק שלהם, העלאת משכורות, פתיחה של עוד סניפים, יש סגסוג גדול בענף הבנקאות, ולמדינה זה נוח, כי זה מספק למקור מימון שוטף, שלא צריך לשאול על המקורות שלו, שהם בסוף, צריך לומר, לא רק הבועה, אלא גם הציבור, כלומר, ציבור המשקיעים, ששם את הכסף שלו בבנקים. בשנת 83, בינואר, העסק מתחיל להתערער. ההתערערות הזאת פוגעת בדבר הכי חשוב, שזה הציפיות של המשקיעים, הציפיות להמשך העלייה. הוויסות מאפשר ביטחון מאוד גדול במניות הבנקים. זה נחשב דבר בטוח להשקיע בו, וברגע שהמניה מפסיקה להיות בטוחה, הרבה מאוד אנשים רוצים למכור את המניות שלהם, בערך המניה מתחיל לרדת. לאט לאט בהתחלה, ומהר מאוד בסוף. ובאוקטובר, הסיפור מתפוצץ, הציבור מוכר בהיסטריה מניות של בנקים, הבנקים לא מסוגלים לעמוד בזה, ובעצם דה פקטו קורסים, והבורסה נסגרת לשבועיים. כלומר, מה שהממשלה עושה, עשו את זה גם ב-2008 בארצות הברית, אם הבורסה מתנהגת באופן לא יציב, יש פתרון מאוד פשוט, לסגור אותה ולאסור על, על מסחר בבורסה לגמרי, כדי לשמור על איזושהי יציבות.
הנהלת הבורסה החליטה שלא לקיים אחר מסחר בכל הענפים.
הפתרון של הממשלה למשבר הזה, זה בעצם לקחת על עצמה את כל ההפסדים של הבנקים, או לפחות את רובם. מה הממשלה עושה? אם נגיד ארנון קנה מניות בנקים בכל חסכונותיו, 1,000 שקלים, אותם 1,000 שקלים, הממשלה אומרת, אוקיי, אנחנו נחזיר לך אותם בצמוד לדולר, באיזשהו שלב מאוחר יותר, לא 1,000, אלא 900 או 850 שקלים. ומה שזה אומר, זה שהממשלה לוקחת על עצמה את ההוצאות האלה, וזה יוצא משהו כמו 10.5 מיליארד שקלים חדשים, משלמים את זה ממש עד תחילת שנות ה-2000, לאזרחים שכאילו נפגעו מהמשבר, והבנקים נכנסים לאיזשהו בעלות משותפת, נגיד של המדינה ושל אותם בעלי הון או חברות ציבוריות שיחזיקו בהם עד לאותה נקודה. כלומר, המערכת ממשיכה להתקיים כמערכת כלכלית, אבל אזרחים ישראלים שרוצים עכשיו להשקיע איפשהו את הכסף שלהם, כבר לא יעשו את זה במניות הבנקים. בעצם כל המסחר הבורסאי, או לפחות תרובו, 90% ממנו, נמצא בקריסה. ומה שאנשים עושים, כבר לפני זה במידה כזו או אחרת, אבל אפילו עוד יותר אחרי המשבר, זה משקיעים במה שיציב, ולא עולה בסחרור אינפלציוני מטורף, שזה הדולר. כלומר, קונים דולרים. וקניית הדולרים עושה שני דברים. קודם כל, היא מורידה עוד יותר את הערך של השקל. למה היא מורידה את הערך של השקל? כי עכשיו כשזה מטבע שאף אחד לא רוצה אותו, אז יש כאילו יותר ממנו, אנשים נפטרים מהשקלים שלהם וקונים דולרים, וזה מציף את השוק ואת המשק בעוד שקלים. ומהצד השני, הגירעון של הממשלה שהולך להתנפח, והאינפלציה שהולכת ועולה, מצטרף אליו איזה מין גירעון במאזן התשלומים, שנובע ממחסור בדולרים פשוט לממשלה. הממשלה צריכה לשלם על חלק מהחובות שלה במטבע חוץ, אין לה דולרים, ונגיד כבר נעשה ספוילר קטן לפרק הבא, ולהעברה של התוכנית עצמה, כשמגיעים לממשלה ומבקשים להעביר את התוכנית, את תוכנית הייצוב עצמה, ב-85, הטענה של משרד האוצר לפחות, היא שבעוד חודשיים לא יהיה כסף, לקנות מוצרי ייבוא. כלומר, למדינה לא יהיה איך לייבא סוכר, מלח, מוצרי בסיס, מוצרי בנייה. כל זה ייפסק, והמדינה בעצם תהיה בפשיטת רגל.
כן, צריך גם להגיד שכאילו, שוב, בלי להיכנס למה זה מאזן את השלומים ולמה זה מעניין, שלמדינה באמת יושבת תמיד על כמות מאוד מאוד גדולה של דולרים, שבדיוק המטרה שלה זה שיהיה לה יכולת לבסט את הערך של השקל מול הדולר. אבל אם אין דולרים, כי הציבור קנה את כולם, כי הוא לא מאמין בשקל, אז למדינה אין את היכולת הזאת. ואז היא באמת נתקלת בכל מיני בעיות מאוד חמורות, בעיקר שישראל בתקופה שאנחנו מדברים עליה, היא מדינה שעיקר הכלכלה שלה נסמכת על ייבוא, שזה אגב שונה מהמצב היום.
עכשיו, הממשלה כן עושה כל מיני דברים כדי לנסות להיאבק, גם בנהירה לדולרים, וגם לפחות אחרי שהמשבר מתפרק, מתפוצץ במשבר המניות. אלא שבשלב הזה, אף אחד כבר לא ממש סומך על הממשלה. כלומר, הממשלה מפחתת את המטבע, היא מנסה כאילו לפגוע בערך של השקל לעומת הדואר, כדי לתמרץ אנשים לא לקנות דולרים, אבל כל פעם שהיא עושה את זה, אז מלא אנשים קונים דולרים לפני שהפיחות נכנס, או כאילו עכשיו הורידו את ערך השקל, אז אני דווקא אקנה עכשיו דולרים, כי אני מניח שעוד חודש, בגלל האינפלציה, יצטרכו כבר להוריד את ערך השקל שוב. והסחרור הזה שנכנס למצב יותר קשה בעקבות המשבר ב-83, יש לו עוד כל מיני סיבות שפשוט אין לנו פה את הזמן להיכנס אליהן יותר לעומק, אבל משברים דומים, התנהלויות דומות, שהם הרבה מהם נובעים מתוך המערכת המשולבת הזאת. כלומר, הניסיון להחזיק ביחד את השוק הלא מפותח בישראל מצד אחד, ואת המעורבות המדינתית, וכאילו לממן, אבל לא לממן כמו שצריך, להשתמש באינפלציה, אבל לצד מנגנונים שמנפחים אותה מעבר למה שהממשלה רוצה, מביאים אותנו באמת לאיזשהו מקום שהוא כבר, דיברנו לפני הפרק על אינפלציה זה כן טוב, אינפלציה זה לא טוב, וכאילו נראה לי הנקודה שבה שנינו הסכמנו, היא שאינפלציה היא תמיד לא טובה, כשהיא 250 או 300 אחוזי אינפלציה. ובשלב הזה, מעט מאוד אנשים נהנים ממנו.
כן, עכשיו רק לסיכום, אז החלק הזה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הדבר הנראה לי החשוב ביותר, שזה מי נפגע מהאינפלציה, אז אנחנו צריכים רגע כאילו להגיד, לפחות אני אגיד לדעתי, שהמשבר הזה, אז הוא עומד על שתי רגליים. כאילו רגל אחת שהיא, אתה יודע, סיבות כלכליות כאלה ואחרות, שמתאחדות ביחד ליצור משבר אינפלציה, אבל החלק שאולי הוא הדלק על המדורה, זה חוסר אמון הולך ומצטבר בממשלה וביכולת שלה לתקן את המצב. זאת אומרת, זה שאזרחים ממשיכים לקנות דולרים, למרות שהממשלה מבקשת להם לא לעשות את זה. או, אתה יודע, כל מיני כאילו הסכמי שכר שהולכים ומתגלגלים קדימה, כי אף אחד לא מאמין שהממשלה באמת הולכת להתערב ולעשות מה שהיא צריכה לעשות כדי למתן את המשבר. פלוס משבר מניות הבנקים, כאילו מין, זה אפילו לא באמת אובדן, זה לא רק אובדן אמון במדינה, אלא זה אובדן אמון במערכת. ושני הדברים האלה, אני חושב ביחד, כאילו משתלבים באמת למשבר כלכלי ופוליטי מאוד מאוד רחב, שאני חושב שכאילו מה שאנחנו צריכים להראות עכשיו, זה איך הוא גם ילך ויחמיר ככל שהזמן עובר.
אני חושב שאפשר אולי באופן מאוד גס לחלק את הנפגעים מהאינפלציה לשתי קבוצות, שבסוף הן מכילות את הרוב המוחלט של הישראלים. אנחנו שמים בצד את אותם אנשים שכן הרוויחו נגיד מלקיחת משכנתאות וכולי, כמו שתיארנו קצת קודם. יש את המוסדות שנפגעים, או ציבורים מאורגנים שנפגעים, ויש את הפגיעה בחיי היום-יום של פשוט, מה שנקרא, ישראלים רגילים, שאולי הם לא חלק מאיזושהי התאגדות או או קבוצה מובחנת, אבל חיי היום שלהם נעשים פשוט בלתי חיים, בעקבות האינפלציה המשתוללת.
כן, אז אני חושב שאולי כדי להסביר את הנפגעים, יהיה קל יותר להתחיל מה, נגיד, קבוצות היותר מאורגנות שנפגעות מהמשבר, שזה בעצם, טוב, כאילו אולי נוח קצת לצייר את זה בתור מוקדי כוח של מפאי ההיסטורית, אבל כאילו יש סיבות אמיתיות שהן נפגעות, שזה גם המגזר התעשייתי שמזוהים ההסתדרות, בעיקר בפריפריה, והמגזר החקלאי, הקיבוצים והמושבים וכל מי שעוסק בחקלאות. ממש בקצרה, הסיבה שהם נפגעים כל כך קשה מהמשבר, זה בגלל שחקלאות בעצם מימי קדם ועד היום, היא נסמכת על זה שאתה זורע בתחילת השנה, מה שזה לא יהיה שאתה מגדל, ואז אתה מקווה מאוד שבמהלך השנה, תנאי מזג האוויר וכן הלאה, יאפשרו לזה שתהיה לך תוצרת חקלאית, ואז תוכל לחרוש ולקצור, אני לא חקלאי, אז כאילו סליחה אם אני מבלבל, אבל כאילו מין לקצור את ה...
כן, לחרוש זה קודם.
נכון, אתה קודם חורש ואז זורע. בקיצור, יש לך צומח...
זה כי אני מושב, זה הידע חקלאי.
כן, זהו. התרבות החקלאית הענפה של אלי שמה, אבל אני חיפאי, אז לא גידלתי אף פעם. בקיצור, אבל אתה מגדל משהו, ואז אתה קוצר אותו, ואז אתה מוכר אותו בשביל רווח, ואז בעצם עם הרווח הזה אתה גם מקיים את עצמך, אבל אתה גם בעצם מחזיר את הכסף שאתה חייב על הזרעים שקנית בתחילת השנה, אוקיי? ולכן המגזר החקלאי כולו הוא תמיד מבוסס על איזושהי פרוספקט לעתיד, כלומר אני עכשיו צריך להשקיע איזשהו כסף שעדיין אין לי, ולהחזיר אותו רק בעוד חצי שנה. והמגזר החקלאי בישראל באופן ספציפי, באמת היה צריך בתחילת כל שנה לקחת הלוואות מאוד מאוד גדולות, גם על זרעים וגם על ציוד חקלאי וכוח אדם, ואז להחזיר את זה רק אחרי שהוא מוכר את התוצרת החקלאית. אבל אם, למשל, לווית המון המון כסף כאילו בתחילת השנה, וההלוואה הזאת היא כן צמודה לאינפלציה, ובמקום להיות, אז כאילו לווית 1,000 שקלים, אבל בסוף השנה אתה כבר חייב 3,000 שקל, כי הייתה אינפלציה מטורפת במהלך השנה הזאת, אין שום סיכוי שתצליח להחזיר. או כאילו, אתה יודע, זה תמיד מאבק מאוד 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 קשה, שבו אתה מתפלל שהתוצרת שלך תספיק מבחינת המחירים כדי להחזיר את ההלוואה שלקחת, וזה הרבה פעמים לא המצב. ולכן, כאילו, המגזר החקלאי נפגע בצורה מאוד 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 קשה וטראומטית מהסיפור הזה של אינפלציה. עוד מגזר שנפגע האמת בכאילו מסיבות מאוד מאוד דומות, אז אני לא אפרט מחדש, אבל זה המגזר התעשייתי, וספציפית המגזר התעשייתי בפריפריה. זאת אומרת, אם המפעלים היותר חזקים ומבוססים במרכז הארץ, עוד יש להם איכשהו כלים ובעיקר קשרים פוליטיים להתמודד עם האינפלציה באמצעות תוספות יוקר וכן הלאה, אז מפעלים בפריפריה שהם גם נסמכים כאילו המון על סובסידיות ותמיכה מתמדת של המדינה, הם פשוט לא מצליחים לעמוד בפרץ.
של המדינה או של חברת העובדים בסבסוד בין המרכז לפריפריה, כלומר ההסתדרות במפעלים שלה הרבה פעמים מסבסדת מפעלים מפסידים או כמעט מפסידים בפריפריה בעזרת מפעלים מרוויחים יותר במרכז, וזה גם סוג הסבסוד שככל שהמשבר מתרחב הופך להיות פחות ופחות אפשרי. עכשיו צריך להגיד משהו על משברים ועל הטיפול בהם באופן כללי, והוא שלא סתם יש פה סקטורים מסוימים, נגיד שהמדינה נכנסת ומצילה, וסקטורים אחרים ששנים אחרי 85 עוד התמודדו עם ההשלכות של משבר האינפלציה ושל החובות, אני אומר בגרשיים, שהם צברו באותה התקופה. כי בעוד ברור שהאינפלציה היא תוצאה של מדיניות ממשלתית כזו או אחרת, וזו אחת הסיבות שלצורך העניין הממשלה לא נותנת לבנקים לקרוס, היא לא רק לא נותנת להם לקרוס, היא גם בעצם מגנה על המוסדות האלה מכל אחריות, כי היא מרגישה שהיא צריכה אותם. כלומר, היא צריכה את המשך התפקוד של הבנקים, ולכן ההשלכות על בעלי השליטה בבנקים הן קרובות לאפסיות. ב-1990, למשל, הועמדו ראשי 5 בנקים לחשבון פלילי, הם נמצאו אשמים בעבירות שונות, מרביתם ערערו על ההרשעה, חלק קיבלו וחלק נשאו בעונשים קלים. כלומר, רוב האנשים שניהלו את הסיטואציה הזאת לא קרה להם כלום ברמה האישית, ובוודאי למוסדות, אנחנו רואים היום את בנק הפועלים, בנק דיסון, בנק לאומי, מצבם טוב מאוד. הסקטורים שאתה מדבר עליהם, שהיו חלק מהסדר הישן, גם במובן של הקשר שלהם למפאי, שההסתדרות, שהליכוד, סליחה, רצה לשבור, אבל גם, צריך לומר, באיזשהו שלב מפאי, בטח כשנגיע לפרק הבא ולממשלת האחדות, היא גם התנערת מהם, או מאחריות לקיום של חקלאות בישראל, של תעשייה בפריפריה, אלו דברים שכבר לא מתאימים לתפיסה החדשה של שוק חופשי שמתחילה לחלחל, ולכן המדינה גם מאפשרת להם לקרוס, וההשלכה הזאת של האינפלציה היא אחד הדברים המרכזיים שמצליחים לפרק את המנגנונים שמחזיקים את הסדר הישן, שתיארנו מאוד מאוד בעריכות בפרק הקודם.
זה אגב, אני חושב כאילו בדומה באמת להרבה משברים כלכליים ברחבי העולם, שכאילו אחד הדברים שמאפיינים אותם זה היכולת לעשות שיפטים מאוד מאוד גדולים במוסדות כוח ובתודעה הפוליטית, שזה כמובן גם קצת הסיבה שלשמה אנחנו עושים את כל העונה הזאת של ניהול וסכסוך.
מהצד השני, או מאותו צד אבל מזווית צד אחרת, יש את האזרחים פשוט שנפגעים. כלומר, אני לא חלק מקבוצה מאורגנת שהממשלה נהנית מפירוקה, או שהופכת ללא מועילה יותר בסדר החדש שמתחיל לבנות, אבל אני כן הולך לסופר עם מזכורת, ולא בהכרח אני מצליח לשלם עם המזכורת שלי על מה שעכשיו אני רוצה לקנות.
כן, הבדיחה באותה תקופה, אגב, כאילו, הדבר הזה של משבר האינפלציה הוא ממש נטוע כאילו בתרבות מכל שנות ה-70. זאת אומרת, אם אתם במקרה נהנים ממערכונים של הגשש החיוור, אתם תמצאו לזה המון המון התייחסויות, גם לאנשים שלמשל ממירים את כל הכסף שלהם לדולרים, כי הם מאבדים אמון בשקל, וגם בצורת כל מיני בדיחות מאוד מאוד מצחיקות על זה שעדיף לך לשלם לנהג מונית בסוף הנסיעה, כי עד אז הכסף לא יהיה שווה כלום, כאילו כל מיני דברים כאלה, שהם מצחיקים, אבל הם גם כאילו באמת באמת משקפים איזשהו מצב משברי.
אני רק אסייג שגם אני כמוכם שמעתי שארנון אמר שנות ה-70 ולא שנות ה-80, אבל היו כל כך הרבה פעמים בפרק הזה שעצרתי אותו ותיקנתי, שמעכשיו אני פשוט מתכוון לזרום. זה לא ממש משנה באיזה עשור זה. כולנו יודעים שאנחנו מדברים על שנות ה-80. אז מכיוון שאת החלק על הפגיעה באזרחים, התקשורת דווקא סקרה די בהרחבה בתקופה ההיא, חשבנו לשמוע עכשיו כמה אנשים משנות ה-80, שמספרים על חוויית החיים שלהם.
זה עולה ב-50%, זה לא 5%, זה 50%.
משעה 7.5, תראה מה זה. זה לא נורמלי, הממשלה
שלנו. הכסף הולך ומאבד את ערכו במהירות, ועל ההתייקרויות לא הסתיים.
היום הזמנתי גז, אמרו לי, את יודעת שזה עלה ב-15%, ויש לי ברירה.
מה התמונה שעולה מתוך הקולות האלה ומתוך המציאות שאנחנו מתארים אותה? עולה תמונה של כאוס, שאנשים לא יכולים לדעת היום מה יהיה מחר, לא יכולים לדעת השנה מה יהיה בשנה הבאה. זו סיטואציה שבה אין סיבה אמיתית לפתוח עסק, לתת הלוואה או לקחת אותה, להאמין במשכורת שלך או להסכים לקבל את המשכורת שלך, שחייבים למצוא איזה שהם דרכים כל הזמן, להוסיף עוד ועוד ועוד תוספות, תוספות יוקר לשכר, תוספות סובסידיה למוצרים, כי אפילו אם היום אני מקבל משכורת, לא יודע, של 10,000 שקלים, ואני חושב שהיא תספיק לי, אני יודע שבחודש הבא יכול מאוד להיות שאני כבר אצטרך 20, 25,000 שקלים, 40,000 שקלים, כדי לחיות, לא כדי כאילו לטוס לטיולים בחול ולרכוש לעצמי טלוויזיות מסך שטוח.
לא עושה השקעות ספקולטיביות בבלוקצ'יין.
לא, בדיוק, הסיפור הזה הוא לרדוף כל הזמן, אחרי המעט כסף שיספיק לך בשביל התפקודים הכי בסיסיים, ואתה אף פעם לא יכול לדעת כמה כסף יספיק. ובתור מי שאף פעם לא חי בתקופה כזו, לי זה נראה סיוט.
כן, כאילו אני חושב, זה דוגמה רעה, אבל כאילו גם היום כשאנחנו בעצם לא יודעים איך יראה השבוע הבא שלנו, החודש הבא שלנו, היום הבא שלנו בגלל משבר הקורונה וזה שכל רגע הנהלים משתנים, זה לא אותו דבר, אבל אני חושב שאפשר רגע להיאחז בסנטימנט הזה כדי לנסות להבין מה עובר על בן אדם כאילו בשנות ה-80, שאין לו שם של מושג כמה המשכורת שלו תהיה שווה מחר, כאילו איזה כאילו בעצם דרך נוראה זאת זה להעביר את היום יום.
אני חושב שזה אפילו, כאילו אני מסכים שזה דווקא, לדעתי זה דווקא מועיל, אבל אם אני חושב על הקורונה וזה שנגיד בסיטואציה של גל, אז לפחות בן אדם יכול לעשות אקטים אישיים שהוא מרגיש שהם מגנים עליו, ובמידה כזו או אחרת זה נכון, כלומר, אם אני עכשיו שבוע ממש אמנע מלפגוש אנשים אחרים, יש סיכוי טוב שאני אצליח לקיים את ארוחת היום הולדת שרציתי לקיים בשבוע הבא. באינפלציה זה לא נכון, כאילו אין שום דבר שאתה יכול לעשות כאינדיבידואל, כדי להציל את עצמך ממה שקורה, או לשפר את מצבך, אתה לגמרי תלוי בממשלה, ומי שמנהלים את המשק, והם שוב ושוב 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 מראים לך, שהם לא מסוגלים, אולי לא רוצים, לפתור את הבעיות שלך.
ובנימה זאת, אולי כאילו שווה רגע שנייה לסכם את הפרק הזה, לפני שאנחנו נעבור בפרק הבא, לאיך אנחנו, איך בכל זאת הממשלה מנסה לפתור את המשבר, כשהיא מחליטה לפתור אותו. כי אני חושב שמה שיש לי לפחות להגיד על כל הסיפור הזה, זה ההפרדה הזאת לשני חלקים, כאילו שניסינו להסביר, שמצד אחד יש פה סקטורים, שהם נפגעים כסקטורים מהמשבר, ויש לזה אולי יתרונות פוליטיים עבור ממשלת הליכוד. ומצד שני, כל הציבור כולו, לדעתי נפגע לא הרבה פחות. זאת אומרת, אולי, כאילו יותר קשה להתייחס לזה, כי זה בסך הכל אוסף של אינדיבידואלים ולא מגזר מאורגן, אבל זה ברור שכאילו מאוד 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 קשה להיות בן אדם בתקופה הזאת ברמה הכלכלית. ואני חושב שכאילו זה גם מוליד כל מיני תיאוריות מאוחרות יותר על זה שאולי בעצם משבר האינפלציה הוא משבר מתוכנן, שהמטרה שלו הייתה לרסק את המגזר החקלאי, או לרסק את התעשייה, או לרסק את ההסתדרות. ובעוד שאני חושב שזה לא, כאילו אני לא אגיד שזה משהו מופרך לחלוטין, כאילו, אני לא מתחבר לתפיסה הזאת כל כך, כאילו זה מרגיש לי שלפחות כשאנחנו מגיעים לרמות הבאמת באמת גבוהות של משבר האינפלציה, 250%, 300%, 400%, זה כבר ברור לי גם כמתבונן של עשורים קדימה, שאין אף אחד שהוא באמת עם הידיים על ההגה, כאילו הדבר הזה באמת מכניס את כל המערכת לסחרור, שכאילו, שאין מוכנות או אין רצון פוליטי לצאת ממנו, ולעשות את הדברים הנדרשים כדי לצאת ממנו.
אני נוטה להסכים איתך, יש ברעיון שערכנו עם דני גוטווין, הוא מציג את התפיסה הזאת שהוא הציג גם במגש הכסף, ואתם מוזמנים להאזין, לדעתי זה רעיון מאוד מעניין, וההשקפה שלו מאוד מעניינת. אני חושב שאפשר להסתכל על המשבר הזה גם בלי להגיד שהוא מתוכנן, כמערכת נגיד שבתוכה גורמים שונים מרוויחים מהמצב, ובעיקר אין גורם שהוא מספיק חזק, מאורגן, מאופס על עצמו, כדי לפתור את המשבר הזה לכיוון שאולי אנחנו היינו יותר רוצים לראות, כלומר לראות איזה ביסוס של מדינת רווחה, שמבוססת על עבודה מאורגנת וכו', כי קצת כמו שכשניסינו לתאר, אין פה כל כך את הבסיסים, לא הפוליטיים, לא הארגוניים ולא ההיסטוריים, כדי ליצור איזה מין פתרון כזה. מתישהו ברעיון עם דני, אז שאלתי אותו למה ההסתדרות נגיד לא מתנגדת לתוכנית הייצוב, או למה היא לא מספיק מתנגדת. הוא אמר, תקשיב, זה לא, אין מה להסתכל על זה במובן הזה, בשלב הזה ההסתדרות כבר לא יכולה להתנגד. עכשיו, אוקיי, זה נכון. כלומר, באמת בשלב הזה ההסתדרות לא יכולה להתנגד. בגלל המשבר המטורף שאנחנו נמצאים בו, עכשיו אפשר להעביר כמעט כל דבר בציבור, כאילו אפשר לשכנע שהמשבר כל כך חמור שאפשר לעשות הכל. ואז השאלה הופכת להיות איזה מין כוחות יש כרגע לתפוס את החלל הזה. איזה מין פרויקטים פוליטיים קיימים. ונראה לי שגם בלי להגיד שזה מתוכנן, או בלי לראות איזה יד מכוונת, אפשר לראות איך הסיטואציה הזאת יכולה להתגלגל, ומתגלגלת באופן מאוד טבעי, בעברה של כוח מצד אחד לצד אחר, שהאינפלציה היא בלי ספק המכשיר שמאפשר אותו, גם בלי שמישהו תכנן אותה בחדרים אפלים.
כן, אני חושב ששוב, כאילו, אני מאמין באמת שאם, כאילו, הממשלה באותו זמן הייתה ממשלה אחרת, שהיא נגיד ממשלת שמאל אמיתית, אז בוודאי שאפשר היה למצוא את ה, אתה יודע, את ההסדרים הכלכליים והפוליטיים כדי לשמר את התעשייה והכלכלה הישראלית, כפי שצריך לשמר אותה. זאת אומרת, ברור לנו, בעצם זה שהמשבר הזה הרי נפטר באיזשהו שלב, ברור לנו שהפתרונות נמצאים על השולחן. אבל אני חושב שה, כאילו, מה שאנחנו, אני מקווה שאנחנו מצליחים להראות, זה באמת את האופן שבו הדבר הזה באופן טבעי ומלאכותי, שוחק את מוקדי הכוח הקודמים, כאילו, ומאפשר איזשהו טרנזישן מאוד מאוד חלק לעולם חדש.
עכשיו, כמעט לא נגענו בזה עד עכשיו, אבל בעצם, בתוך כל זה גם צריך לומר, יש משבר אדיר עם המלחמה של ישראל בלבנון, שמתחילה ב-82, ולא נראה שלא תיגמר לעולם בנקודת הזמן הזו.
וואי, לא דיברנו על זה בכלל, נכון?
כן, כאילו, החור השחור שמרחף מעל כל הזה, כלומר, אנחנו בתוך מלחמה גם עקובה מדם, גם מאוד מאוד אלימה, עם מחאות
ציפוריות. לא, ששוב, רגע, אם אתה מעלה את זה, אז אני רק חייב להגיד שכן, כאילו, חוץ מזה שזה כמובן עוד מין משהו שמכביד על הוצאות הביטחון וכן הלאה וכן הלאה, המלחמה הזאת היא בפירוש כאילו מלחמה שגם תורמת לעוד אובדן של אמון הציבור במערכת, משום שהיא מלחמה שמנוהלת בצורה, לא יודע, כל כך קפריזית, כאילו שרון פשוט ממשיך על דעת עצמו לכבוש את לבנון, המדינה כאילו מין מקבלת החלטות בתוך כאילו תחושה כללית של שחרחרת, כאילו יש פה איזה עוד גורם שבעיניי כאילו הוא מנתק את האמון של הציבור לממשלה, וזה עוד בלי כמובן להיכנס לכל ההשפעות החברתיות הרחבות של זה, של סבר ושתילה ומה שזה עשה ב בציבור הישראלי, ואולי כאילו מתישהו נרחיב על זה יותר, אבל כאילו אני חושב שזה באמת, לא יודע, השתמשתי קודם בביטוי שערה מושלמת, ואני חושב שזה באמת באמת מה שאנחנו רואים בשנות ה-80.
ואת כל זה רציתי להגיד רק כדי להקדים לפרישה של בגין, שלא יכל עוד להיות ראש ממשלה, ובחירות 84, שהן בחירות מאוד מאוד חשובות, כי בעצם ישראל נמצאת באחד המשברים הגדולים ביותר שהיא אי פעם ידעה, עולות ומגיעות בתוך סיטואציה של אי-וודאות, של משבריות, של חוסר אמון, של הרבה מאוד כעס, ונראה לי את הפרק הבא בהעברת התוכנית, נתחיל עם הבחירות האלה והתוצאות שלהן, ואיך הן הכתיבו במידה רבה את האופן שבו התוכנית תיראה.
אז זהו, אנחנו מקווים שנהנתם מהפרק, והוא לא היה עמוס מדי בנתונים בשבילכם. מצד שני, אתם יודעים למה נכנסתם כשהתחלתם לשמוע.
כן, זה נכון. לא ניסינו להסתיר. ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא.
אם אתם, יש לכם עקרים, או קרובי משפחה, או אנשים שאתם בקושי בקשר איתם, והם עדיין לא מנויים לרוזה מדיה, ואתם חושבים שהתוכן הזה יכול לעניין אותם, אז אנחנו עדיין ממליצים לכם לנסות ולהפיץ את זה לכל דכפין.
חד משמעית.